לא, אני לא רוצה. טוב.
מתי עשינו בספרות ג' או את הרירש? כי אין ספרים כנראה. הוא סך כל שלושה ספרים, אחת, שתיים, שלושה, ארבעה ספרים.
לא, זה שלנו.
כן, לכן לא ספרתי.
לא יודע. היו חמישה של בית הכנסת.
היום היו בעצם שלושה ספרים.
כן?
אנשים לא מתעמקים, זה טוב.
שמה?
לקחו
הביתה.
יכול להיות, לא יודע. טוב, העיקר שיחזירו.
גם הייתי אומר, העיקר שילמדו באמת עם זה, ולא שזה...
גם זה, גם זה. אתה לא צריך לספרים, להיות דבר על פה, לא?
כן, זהו, אנחנו נצטרך להאזין.
מה?
נצטרך להאזין ברכוז.
טוב, איפה עצרנו?
לא היה לנו ספר, אבל אני את המספר. איפה עצרנו? אתה מומחה.
367.
לא. שמונה בטוח. תבדוק אפילו בהקלטה.
כן, כן. הטבע,
הטבע הרליסטי,
מה שני במדרגת תונות של העיגולים.
לא, זה דיברנו על ינקליביץ', זה אני זוכר את זה.
טוב, אז חופש וחופש.
אני לא זוכר שראינו פה את התרגום לצרפתית.
בוודאי שכן.
לא בשיעור שאני עושה, לא הייתי בשבוע שעבר?
לא, לא למדנו על הפרודיקטיקוס.
לא למדנו עליו.
לא?
הפרודיקטיקוס זה, לא למדנו. ינקליביץ'.
אתה מערבב עם השיעור עם הנשים.
לא, נשים זה בכלל נושא אחר.
אז נתחיל בינקליביץ'. L'impossible nécessaire, on avait vu ça.
Quand? Je n'ai pas fait.
Mais après, on n'a pas vu un calévite.
Top, ça va. Il y a zéro médicament efficace. Ça va. Un bayer. Bon. Un bayer. Je sais que j'ai dit qu'il y a d'amener au terre, mais un bayer. Top.
J'ai dit qu'il y a eu
un bayer. Quoi?
J'ai dit qu'il y a eu un
bayer. Mais pourquoi ça, tu ne le souffres? שלא שלא יושבים במקום הנכון, לא זוכרים.
איזה מספר?
368. טוב. רגע, אבל זה היה באמצע משהו, אז... טוב, נחזור פסקה אחת לפני זה, הטבע הדטרמיניסטי. כן? טבע דטרמיניסטי הוא מה שנהיה במדרגות התחתונות של העיגולים בסוף יום, בסוף אותו יום שישי. ויש לקיבוע מנהגו של עולם תכלית וייעוד. לאפשר להיסטוריית האדם להתרחש להיות אמיתית. לאפשר להיסטוריית קו היושר להתרחש ולהיות אמיתית. מצב זה הכרחי כל עוד היסטוריה זו טרם הגיעה ליהודה. והוא זמני משום שבהגעה לנקודה הרצויה אין בו צורך עוד. בסדר? מובן, לא? כדי להעביר את הנושא, השתמש במושג שהגה הפילוסוף היהודי ולדימיר ינקליביץ', שזכיתי ללמוד אצלו. אמנם במשמעות אחרת, והוא מושג הבלתי אפשרי הכרחי. בסדר? טוב, ינקליביץ' דיבר משהו אחר בכלל, אבל... זה לא מונע את השימוש בקונטקסט אחר. השתמש במקור בביטוי זה כאשר הוא דיבר על הניסויים ועל החיבור בין הנשמה ובין הגוף. למעשה בלתי אפשרי שהם יחיו יחד, אולם אם הם מתגרשים הם נידונים לאבדון למיטה. קלוויש היה משתמש במילה הכרחי במובן שנתן קאנט. כן, דיברנו על זה. דיברנו על קאנט, לא?
כן.
קאנט לבינה זו. אז אתם לא זוכרים, זה הכל.
לא, לא.
בעלי הלוגיקה היו משתמשים במילה היוונית הפודיקטית, בצרפתית, כן, כדי לציין שמשהו בהכרח אמת לא משנה מה הן הנסיבות. הרגשת החופש בנפש האדם היא הדבר החשוב בחיים. אולם היא עומדת לכאורה בסתירה עם הכרתי את סביבתי כסביבה דטרמיניסטית. חידושה של התורה הוא שמצב זה הוא פרי רצונו החופשי לחלוטין של הבורא. המילה החשובה כאן, החופשי לחלוטין. זה לא העניין של התפתחות, זה לא התוצאה של מה שקרה מצד הנברא, אלא זה חלק ממחשבת הבריאה. זה מה שהבורא רצה מלכתחילה. האחר שלו, קרי האדם, צריך להיות בעל, לא רק בעל בחירה כפי שאנחנו נראה, אלא חופשי. והמדרגה הנמוכה ביותר, התחתונה ביותר של החופשיות הזאת, זה מה שאנחנו קוראים הבחירה החופשית. אז זו דרגה, מדרגה מאוד נמוכה. אבל מצד שני זה מה שאנחנו מכירים. המדרגות העליונות יותר הן מאוד מאוד קשות להגדרה, כפי שאנחנו נראה עוד מעט. אבל יש כאלה. והם חלק ממחשבת הבריאה עבור האדם. זאת אומרת, אנחנו לא במצב סופי כזה, שיש לנו חופש בחירה, אלא יש עוד מדרגות. וצריך להשיג אותה. כן? מצב זה הוא המחיר שעל העולם שעד סוף היום השישי היה בעל אוטונומיה מסוימת לשלם כדי שהיסטוריית נזר הבריאה תהיה אמיתית ודרכו היסטוריית הנברא כולו. בסדר? או שיש שאלות על ה... אני חושב שקראנו את כל זה, לא?
לא?
לא. טוב, אז אני אסביר עוד מעט. המצב שנוצר הוא מצב בלתי אפשרי, משום שהוא תומן בחוברו סתירה שלא ניתנת לרדוקציה שכלית בין הכרתי את העולם כדטרמיניסטי ובין תחושת החופש שבי, אולם הוא הכרחי משום שאחרת אין משמעות להיסטוריה שלי כאדם כאחר של הבורא. הסתירה זה מבחינת הפילוסופיה. מבחינת המקובלים אין שום סתירה כאן לפי ההסבר. להפך, לא רק שאין סתירה, אלא זה הכרחי כדי שההיסטוריה של האדם תהיה אמיתית.
אז ראינו את זה,
מה?
ראינו את זה, את הרעיון, אבל לא קראנו את
התקדמת. טוב. אבל זה היה הרעיון המרכזי. וכאן זה חידוש ממש של מנהיג. אתה חושב שלא, אי אפשר למצוא מישהו שלפני זה מסביר את זה בצורה כזו. זה, צריך להפנים את זה טוב טוב, כי זה מסביר המון המון דברים אחר כך. פילוסוף קשה לקבל עמדה זו, קשה לו מבחינה אונתולוגית לקבל את המושג של הבלתי אפשרי הכרחי, כדי לתאר את מציאות חיינו. הקושי שלו נובע מן הנחת היסוד של הפילוסופיה, הקובעת שהעולם הוא כבר. לדידם המציאות הנוכחית היא אמיתית וחוקות הטבע הן אפריוריות. אולם המציאות הוא בהכרח משהו, שאלת המצאות בתוך אותו עולם דטרמיניסטי של ייצור חופשי הופכת עבורו לחידה של ממש. טוב, אז זה אפשר לדבר לשעות על המשפט הזה. מה המשמעות של משהו אפריורי?
אפריורי זה מה שהבריאה נקבעה ביום השישי.
לא, אז זה אומר שזה לא אפריורי.
כן, בהגדרה של אפריורי זה בעיה, אבל...
לא, זה לא בעיה.
ברגע שאתה קובע שזה דבר קבוע...
לכן אני אומר, יש כאן...
לא משנה מתי הוא המזמן הזה.
יפה.
אבל
אם שהוא נקבע, הוא קבוע. אז קודם כל זה אומר שיש אכן... שוני גדול מאוד בין מה ש... הפילוסופים מניחים כהנחת יסוד ומה שחז"ל מניחים כהנחת יסוד.
לא, תאריך הקביעה.
לא, 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 לא.
זה מה שקורה.
לא, 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 ממש לא, ממש לא. לא, לא.
זה לא רק... זה לא רק... לא רק עניין של תאריך. לא, 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 זה עניין אונתולוגי, זה מהותי ביותר. אם אני אומר אפריורי, זה אפריורי של כל דבר. זה לא שאלה של נקודת ייחוס. מתי אני קובע זה זמן אפס ומי זה, לא. זה אפריורי מכל דבר. לכן כאן יש שפיצה שונה לחלוטין. שונה לחלוטין. והמקור של התפיסה הזאת היא ממש במדרש. המהר"ל מביא אותו בתחילת ההקדמה הראשונה של גבורות השם. רבי לוי בשם רבי חמה בחנינה, מתחילת ספר בראשית עד ויכולו, כן? זה מעשה בראשית. כבוד אלוהים אסתר, אסתר דבר. מכאן ואילך חקור דבר. מה רוצה המדרש להגיד? יש שתי תגופות.
יש נקודה שאתה לא יכול לחקור אותה.
לא, לא, מעבר לזה, מעבר לזה. קודם כל אתה צריך להבין שיש משהו עד סוף תיאור של מעשה בראשית, שזה היום השישי, כניסה ליום השביעי, ויש משהו אחר. המשהו האחר הזה ניתן לחקירה על ידי המדע. כן? למה? כי יש חוקים שקובעים את ההתנהלות אכן מאותה נקודת זמן. לפני זה, ברור, זה מה שמניטו אומר, אני אומר, בנקודה הזאת מניטו לא מחדש שום דבר, הוא פשוט למד את המהר"ל שלמד את המדרש והוא גם בסדר. החידוש שלו זה ההסבר, למה זה צריך להיות ככה. אז קודם כל יש נקודה ברורה מאוד. ויחול השמיים והארץ, קיבוע. ולכן אתה צריך עכשיו לעשות הבחנה. אתה רוצה לחקור? אין שום בעיה. מאותה נקודה אין שום בעיה. בהפך, מומלץ. תבין איך זה עובד. ככה תוכל לשפר את הדברים. לפני זה, כבוד אלוהים אסתר דבר. מה זה מוסתר? זה אומר שזה לא המציאות שלנו. אנחנו לא מכירים את המציאות הזאת. באה פילוסופיה ואומרת מה פתאום. אם אתה מדבר על נקודת אפס, כן, נגיד, ואם גם אתה בכלל אומר שזה נצחי וזה מאז ומתמיד ככה, אז גם מנקודת אפס, שום דבר לא השתנה. לא, אין שום נקודה באמצע, כן, שאתה אומר לפני ואחרי. זה הפריורי. זה הפריורי. והנקודת האפס הזאת, אם אתה אומר על פילוסוף דתי, זה רק הבריאה עצמה. זה לא מה שחז"ל אומרים. חז"ל מבחינים בין שתי תקופות. אתה מדבר על דטרמיניזם, אתה מדבר על דטרמיניזם החל מאותה נקודה. לפני זה הייתה אוטונומיה, זה מה שמעניין אותו, לבריאה. אז למה היא איבדה את האוטונומיה הזאת? וכאן היה הסבר כדי לפתור את הסתירה, כי ההיסטוריה של האדם צריכה להיות אמיתית. ולכן אני חייב לדעת מה התוצאות של מה שאני עושה.
יש לי שאלה, אבל אם כן. כשהם מגדירים את המושג סיבה ראשונה,
כן.
אז האם כל מה שכביכול הסיבה שהשנייה של האסלאם והסיבה הראשונה זה לא דטרמיניסטי? הרי יש פה השתלשלות של סיבות כלשהי, נכון? עד הסיבה הראשונה שהיא כאילו יצרה ועשתה את הכל.
אצל מי? אצל הפילוסופים?
כן.
כן, מההתחלה.
אז גם זה דטרמיניזם בעצם.
מההתחלה. השאלה היא לא דטרמיניזם, השאלה זה מתי. אם אתה בא ואומר מי אותו נקודת אפס, תקרא לזה סיבה ראשונה, זה אותו דבר הכל. לא חל שום שינוי.
אפשר גם אתה אומר שלא חל כל שינוי.
בוודאי שכן.
אבל הוויכוח בינינו מתי זה התחיל?
לא,
לכן... למה אני אומר הוויכוח? זה שהוא לא מוכן לקבל את המצאותו של הבורא, ולכן אין לו את התקופה הקודמת.
לא, גם...
זה עוד מלפני.
לא,
גם
בפילוסופיה הדתית.
מקבלים את נקודת אפס הזאת.
בוודאי.
בסדר.
אפריורי. אפריורי.
בפילוסופיה אתה לא יכול לבוא ולהגיד, במשך תקופה מסוימת היה כך וכך ואין לי מושג עליו, אבל זה לא משנה אם יש לי מושג או לא, כן? ואכן מנקודה מסוימת הכל מתנהל בצורה שונה וקבועה. על הוויכוח הוא לא על הקבועה, היא לשונה.
אבל השונה אין לה שום משמעות לחיים שלנו היום.
מה?
הוויכוח הוא למה האדם שונה מהחוקים הקבועים.
כן.
זה הוויכוח.
לא, זאת השאלה.
אבל זה הדיון, זאת השאלה.
אבל
פילוסוף אין תשובה, הוא מסתבר.
לא רק שהוא זהו, הוא מבחינתו נשאר עם סתירה. יוצא מהנחה מסוימת, ואני בא ואומר לך שההנחה הזאת היא לא נכונה ליבד התורה. לפי התיאור שלך הפילוסוף, אתה אומר כאשר הבורא ברא, הוא ברא מצב, אותו מצב שאנחנו מכירים היום, והמצב הזה סופי. נעזוב את הסופי כרגע.
לא יודע מה יהיה, אבל נכון
להיום הוא סופי. אתה בראת בדיוק את החוקים שאנחנו מכירים היום.
שהם גם חוקים קבועים וגם אדם עם חופש בחירה.
לא!
שני הדברים האלה נקבעים.
לא! שהם חוקים קבועים. הסתירה זה שפתאום אני מרגיש חופשי. כל הנטייה של המדען ושל הפילוסוף לבוא ולהוכיח שאתה לא, שהתחושה הזאת, שההרגשה הזאת, זו אשליה. דבר איתו אומר מה פתאום? העברי לא חושב כך. העברי מעשה הבחנה בין שתי תקופות. תקופה ראשונה 34 פסוקים של מעשה בראשית, כאשר בסוף הפסוק האחרון שמה חל קיבוע
למעט האדם.
שנייה, חל קיבוע בכל הבריאה חוץ מהאדם. ומה תכלית הקיבוע הזה? שההיסטוריה של האדם תהיה אמיתית. ודרך ההיסטוריה של האדם, ההיסטוריה של כל הנברא כולו. שתי תפיסות שונות לחלוטין. ואפשר לעשות שום רדוקסיה, שום שרה בין התפיסות האלה. בתפיסה הראשונה של הפילוסוף, כולל הפילוסוף הדתי, כן? הסתירה תישאר. ולכן יש כאן שתי אפשרויות. אפשרות אחת לבוא ולהגיד, התחושה הזאת היא, הפנימית של האדם, זו אשליה, או לבוא ולהגיד, בכל זאת אני מאמין שזה אבסורד. אתה לא יכול להישאר במישור השכלי כאן. אתה עובר למישור האמוני, ומכיוון שאתה הראית שיש כביכול סתירה, אז האמונה הזאת מתבססת על משהו אבסורדי, על סתירה. זו התפיסה הנוצרית. קרדו, כי אבסורדום. זה שתי אפשרויות. אין אפשרות אחרת. לכן, מכיוון שאני לא יכול להסתמר על שטויות, אני אעשה כל מאמץ כדי לבטל את האמירה הזאת שהאדם בכל זאת חופשי. הוא מרגיש חופשי או חושב שהוא וכו'. זה ההיסטוריה של הפילוסופיה. חז"ל באים ואומרים משהו אחר לחלוטין. איפה הסתירה? איזה סתירה יש? אין כאן שום סתירה, יש שתי תקופות. למה יש שתי תקופות? בא הסדר של מניטו.
לא, אבל יש תקופה שחזרה לתקופה, אתה בעצם אומר. חלק מתקופה חדר לתקופה.
לא, יש קיבוע, זה לא שמשהו חדר לתוך זה.
משהו מהתקופה הקודמת, אם אתה אומר. לא, כי האדם לא היה בתקופה הקודמת. כי האדם לא היה.
באחולו
הוא כבר
היה. באחולו, זה בדיוק, זה הקיבוע, זה זמן. ברגע שהאדם מופיע, זהו, זה נגמר. האדם לא מכיר את התקופה הקודמת. לכן אנחנו מדברים רק על זיכרון מעשה בראשית, כי אנחנו לא מכירים את זה. זה לא זכר, אלא זיכרון. זיכרון זה משהו קטנצ'יק כזה. יודעים ש... יש שתי תפיסות שונות לחלוטין כאן.
אם האדם נברא בנקודת האפס שלי, אז נברא, נקבעו חוקים קבועים, ונקבע אדם שיש לו זכות בחירה.
וזה...
בסדר? רגע.
לא.
אותו דבר יכול להגיד, אפריורי.
לא.
נקבעו שני דברים,
לא.
חוקים לכל
לא.
הטבע, ונקבע
לא.
אדם
לא.
שהוא זכות בחירה.
לא. לא. אני אגיד לך למה. לא.
אבל צריך את התקופה.
אני אגיד לך למה. וזה מה שאמר על מסביר, לא בהקדמה הראשונה, אלא בהקדמה השנייה. כי... בסדר, צריך להתקדם. כי אם אתה בא ואומר שהחוקים הם אפריוריים, כן?
גם החוק של האדם זכות בחירה.
עזוב את החוק של האדם, לא מעניין.
לא,
לא, עזוב כרגע. עזוב כרגע.
טוב.
זה לא מעניין. אם אתה בא ואומר שברגע הבריאה החוקים האלה נקבעו, אתה שולל את האפשרות של נס. אתה שולל את האפשרות של נס. כן, כן. אדמה שנייה של...
כל כלל יש יוצא מן הכלל.
לא, לא. אה, לא, מה? אז זה לא כלל. זה לא כלל. מבחינה לוגית, זה בדיוק הסתירה. ברגע שאתה אומר לכל כלל יש יוצא מן הכלל, זה אומר שאין כלל. לוגית. או שהכלל חל על הכל, או שאין כלל. אתה לא יכול להגיע לכל כלל יש יוצא. לא, לוגית זה לא עומד בכללים של הלוגיקה, מה נעשה? זה שמשתמשים בזה בדקדוק וזה כדי להסביר כל מיני תופעות מוזרות ש... מבחינת הלוגיקה, בוודאי שאין. או שיש חוק או שאין חוק. כי אם אתה בעבר מרחוק חל ב-99%, כן, אז 90% זה אומר שהחוק שלך הוא לא החוק. בסדר. לכן אני אומר, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, לכל חוק יש יוצא מן הכלל. ולכן המסקנה המתבקשת מהאמירה שהכל אפריורי, שאין ניסים. מה?
שהניסים זה בסדר גמור בשבילו.
כן, אבל זה לא מה שהמהר"ל אומר, מה לעשות? אתה אומר,
הוויכוח הוא מול הפילוסוף, הוא לא
מול
האמונה. הפילוסוף לכן כל יוצא מן הכלל כזה,
הוא יסביר כזאת טבע שנקבע.
סליחה שאני מתווכח עם
מיטל. כן. אבל הוא גם נגד העמדה של חז"ל. זה הוויכוח הגדול כאן שהמהר"ל מתנפל על הרלב"ג, שטוען משהו דומה למה שאתה אומר. ומוכיח שזה לא עומד בדברי חז"ל בכלל.
זה ברור לי שזה לא עומד בדברי
חז"ל. יפה!
הפילוסוף
לא חז"ל. לא, לא, הרלב"ג, אתה לא תגיד שהוא פילוסוף. מה, אם אתה אומר לזה, אתה מוציא אותו מבית המדרש. אז זה בתור בית המדרש. אבל בגלל שיש לו בעיה עם דברי הרמב״ם במורה, אז הוא מגיע למסקנה הקיצונית הזאת, כן? והמהר"ל אומר לו, אתה לא שמת לב לאיזה מסקנה אתה מגיע. אתה סותר את דברי חז"ל. כי יש ניסים, מה לעשות?
הוא גם אומר שיש את לא תילו, אין דבר כזה, שהפכה לנציב מלך, הרלב"ג.
מי?
הרלב"ג.
שמה?
אין יש את לא, לא הפכה לנציב מלך.
איפה הוא אומר את זה?
אני אביא לך.
אתה תביא, זה לא מה שכתוב שם. זה לא מה שכתוב שם. והפירוש של רלבי. כן, כן, תבדוק טוב. זה אומר שזה לא רק בנקודה מסוימת, עניין של סקאלה כזאת, איפה אני שם את האפס או לא. ואני אומר, מאותו אפס זה אפריורי ולא. כן, לא. יש השלכות לדבר הזה. בכל מיני מישורים. ולכן זאת השאלה הגדולה מאוד שקאנט שואל בתחילת ביקורת התבונה הטהורה. איך אנחנו יכולים לדבר אפריורי על ידיעות סינתטיות? ידיעה סינתטית זה ידיעה שבאה משני דברים, נגיד שאני הגעתי לשתי ידיעות A ו-B, ומ-A ו-B אני יכול להשיג C, משהו חדש, כי אם זה משהו שכבר זה לא מעניין. ושואל קאנט, איך יכול להיות דבר כזה? אפריורי. ומאיפה בא לו הרעיון הזה בכלל? מהפיזיקה של ניוטון, שהוא הראשון שקבע שהזמן והמרחב הם נתונים אפריוריים. ובשביל ניוטון ברור שהחוקים של המכניקה שלו הם חוקים אפריוריים. הבורא ברא את החוקים האלה. אצל חז"ל זה לא כך. החוקים האלה הם תוצאה של ההתפתחות האוטונומית של העולם הנברא במהלך ששת הימים, ובסוף היום השישי הופיע החוק של ניוטון, ליתר דיוק של איינשטיין, כי ניוטון לא נכון. בסדר? ולכן הם לא אפריורי, אלא תוצאה של משהו. של מה? לא יודעים. זה מה שחז"ל רוצים להגיד במדרש. לא יודעים כי זה לא המציאות שלנו. וגם אצל קאנט אפשר להפין כבר בסתירה. כי הוא שואל את השאלה אפריורי, והוא בא ואומר שלמעשה אין משמעות, לא לזמן ולא למרחב, בהיעדר אדם.
מה המשמעות של האוטונומיה הזאת? למה יצרנו להיות אוטונומיה בבריאה של הטבע?
כי זה מה שהעולם, שהקדוש ברוך הוא רוצה, הוא רוצה נברא חופשי. כי הוא רוצה נברא חופשי. במהלך ששת הימים אין אדם, אז זה רק כל השאר חופשי.
קשה לתפוס את המילה חופשית כשזה לא בא לבן אדם, זה מה שקשה.
כן, אז בגלל זה, בגלל זה מניטו משתמש במילה אוטונומיה ולא חופשי. כן. כן, בסדר. אבל זו עובדה.
כן.
רש"י כבר מביא את הדברים. עץ פרי, הצוצה פרי. בסדר, אבל אפשר להראות את זה בכל אחד מן הימים, ויחן. בסדר, זה הכי פשוט. בסדר. אז מבחינת הפילוסופים, אכן יש בעיה. והשאלה איך אני פותר את הבעיה הזאת. אם אתה נשאר נאמן להנחות היסוד של הפילוסופיה, אין. אתה נשאר עם הסתירה. אם אתה עובר להנחות של לתיאור של חז"ל, אתה בסוף אתה תגיע למה שמניטו בא ואומר. לא רק שאין סתירה, יש תכלית לניגודיות הזאת. ההיסטוריה של האדם צריכה להיות אמיתית. במבין דווקא הפילוסופי של המילה. ודרך ההיסטוריה האמיתית של האדם, כל הבריאה כולה שנשללה ממנה האוטונומיה המסוימת שהייתה לה במהלך ששת הימים, גם כן מגיעה ליהודה. זה עוד קומה מעל זה, כן? בסדר? טוב. ואומר מניטו כאן, אם יורדים לשורש הדברים, יש כאן שתי תפיסות עולם. יש תפיסה אחת שאומרת, העולם הוא כבר כפי שהוא. זה העמדה של הפילוסופיה. אין לאן ללכת, אין לאן להשתפר, אין לאן לשוף, ויש את התפיסה של חז"ל שהעולם מתהווה.
זה לא מסתדר לי, כי יש מושג שמדברים עליו שיש מה שנקרא בכוח ויש בפועל.
לא, זה בדיוק זה, מתהווה.
לא, סליחה, זה גם הפילוסופים. יש מושג שהוא משהו שהוא בכוח, שבסוף יוצא אל הפועל.
איפה?
אני מביא את זה דרך המורה, כן?
איפה? בפילוסופיה לא קיים דבר כזה. אני חושב משמע שאני קיים. תחליף את אני חושב במה שאתה רוצה, המסקנה תהיה תמיד משמע אני קיים. ברגע שאתה אומר משמע אני קיים, זה אומר שאין לאן ללכת. העברי יגיד משמע אני מתהווה. אני קונה את היש שלי. זה הממד המוסרי, זה הרמח"ל כבר יגיד. העברי לא יכול להגיד משמע אני קיים, אין דבר כזה.
כן. לגבי מה שדיברנו קודם על הכפיות של חוקי הטבע,
כן.
מאז שלפני, בדיוק לפני, דקה לפני שהאדם קיים, כשאדם הראשון עושה את החטא,
כן.
אז גם יש שינוי בטבע.
לא, איזה שינוי?
אומרים שארורה אדמה בשבילך, זאת אומרת, זה כאילו שינוי בטבע.
לא.
היא לא הייתה מתנהגת ככה קודם.
היא הייתה מתנהגת אותו דבר בדיוק.
אז למה הקביעה הזאת שבגלל החטא, אז...
בגלל החטא? ש? מה קרה? בגלל החטא? אני
צריכה לראות בדיוק את הפסוק.
לא, כאן אכן יש
מקום... ארוחה אדמה?
מה? כן, ארוחה. כן, זה אומר שיש בעיה עם הברכה. הברכה זה משהו ניסי. דווקא זה לא משהו טבעי. לפני שפרש הקדוש ברוך הוא, שם את הברכה בעולם. כן, ויברך ויקדש. בסדר? Okay. בעקבות מה שקרה. חלק מהברכה הזאת היא מסתלקת, נגיד את זה ככה.
והמוות מופיע בכל...
לא, 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 ממש לא. זה ממש לא. זה ממש לא. פריאת מריטוי היא הבנה מוחלטת של הפסוקים. זה שהאדם הוא לא הוא בן מוות, זה כבר כלול בתוכנית של... של היום השישי.
זה בכוח כמו שאומר.
לא, 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 זה בפועל. זה בפועל. וזה לא דברים שלו, זה דברי היגיון הנפש שמסביר שבכל מקום במעשה בראשית, אם כתוב יהי, אז יש ייעוד של נצחיות בעולם הזה, ואם כתוב ויהי, יש נצחיות בעולם הבא. אז אפשר לבדוק עכשיו את כל הפסוקים. לגבי האור כתוב יהיהו ויהיהו, לכן האור קיים בעולם הזה ובעולם הבא. לגבי שאר הנבראים, רק לגבי המאורות כתוב יהי מאורות ברכי השמיים, לא כתוב ויהי. ולכן במעבר מן העולם הזה לעולם הבא יש חידוש. זה מה שהנביא אומר, הארץ החדשה והשמיים החדשים, כן? אז מה לגבי האדם? מה כתוב לגבי האדם? האם כתוב יהי האדם? בשום מקום. כתוב, ויהי האדם לנפש חיה. זאת אומרת שהאדם אין לו נצחיות בעולם הזה, אבל יש לו ייעוד של נצחיות בעולם הבא. ויהי האדם לנפש חיה. הווה אומר שהאדם, מבחינה זו, הוא בן תמותה. מה אני אעשה?
אני רוצה לחדד את הנקודה שלי קודם, כי זה... אני רוצה להבין אותה. פילוסוף, הוא מבחינתו נולד חכם...
רגע, רגע, עוד לא סיימנו.
אה, סליחה.
זה צריך ל...
סליחה.
כן, לא, לא, זה דבר חשוב. אז מה זה הסיפור, אם אתה אוכל מות תמות? אז מסביר מניטו שעכשיו המיטה במקום להיות טבעית, כפי שמשתמע מהפסוקים של מעשה בראשית עצמו, כן? הופכת להיות תלויה בהתנהלות, בהתנהגות המוסרית או לא של האדם. זה המות תמות.
זה
הלוח
זמני.
לא, זה לא רק הלוח זמני, זה הקשר בין הדברים.
כי מה זה מות תמות? תמות! מה זה הכפילות? בכל מקום שיש כפילות חז"ל תמיד דורשים מות בעולם הזה ותמות בעולם הבא, ולכן זה קשור למוסריות. זה החידוש של הפסוק שם, שהקדוש ברוך הוא רוצה להסביר לאדם שהוא לא רק ייצור טבעי, אלא הוא אמור להיות גם ייצור, לא רוצה להגיד על טבעי כי זה כבר לא נשמע טוב, אלא ש הוא מעל הטבע, במובן הזה שהוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא נתון להתניות הדטרמיניסטיות שיש בטבע. הוא יכול, אם הוא רוצה, להתגבר על זה. אם הוא לא רוצה והוא נכנע לצד של הנחש, שזה הצד הטבעי, אז מות תמות. ואז הקדוש ברוך הוא שואל את האדם, אייקה, איפה אתה בסיפור הזה? זה מה שמעניין אותו. טוב. אז זה לגבי ההסבר הזה. מה הייתה השאלה הראשונה? לפני הסיפור של המיטה?
על החטא שהאדמה
רורה. החטא, אז אותו דבר. ויברך, יש ברכה בעולם. הברכה הזאת למי היא מיועדת? לאדם. לא, כי כל האדם הוא טבע, הוא טבע. הוא טבע, כן? מי שאמור לגלות את הברכה שיש בעולם, שלחם זה לא רק סך המרכיבים ששמים, אלא יש משהו מיוחד שנקרא הטעם של הלחם, כן? זה הברכה. זה הברכה. מי אמור לגלות את זה?
האדם.
אז הברכה מיועדת לאדם. בעקבות מה שהאדם עשה ואמר שהוא רוצה בסופו של דבר להתנהג כנראה כמו ייצור טבעי, אז לא צריך את הברכה. לכן ארורה האדמה, פשוט. זה לא עונש, זה מסקנה. זה תוצאה הכרחית, מתבקשת, מההחלטה שלך האדם. אתה החלטת באיזה עולם אתה רוצה להיות, אתה החלטת מי אתה רוצה להיות. לפחות בשלב ראשון. ולכן, כל התיאורים שם הם למעשה התוצאה של ההחלטה הרצונית, החופשית שלך. יכולת להחליט לדחות את ההצעה של הנחש. זה לא שחל שינוי בהם. שום שינוי. טוב? בסדר? לא, אני אומר, ההסבר שלו הוא מסביר הכל ככה, יש כמה עקרונות כאלה וזה עושה סדר.
האם לדעת הפילוסוף, הוא נולד כשהוא כבר יש בו את כל הכוח וכל הידע שהוא נגיד בגיל 30 עשיר? האם קאנט נולד קאנט כבר בגיל 5 ו-6 ו-7 ו-8?
כן. כן.
אוקיי. אז זו נקודה חשובה להבין.
כן. בוודאי.
אבל יש תובנות שהוא לא הבין אותם כשהוא הבין אותם בגיל 30, אז איך יכול להגיד שהוא כבר נולד עם כל התובנות האלה?
הוא קאנט.
אבל לא צריך לגלות את הקאנט הזה החוץ, איך קאנט בא לידי ביטוי? וזה שהוא למד, חקר, דרש, והגיע בסוף למסקנות שהוא העסיק אותם.
כן.
אבל הפילוסופיה לא באה ביום אחד, הוא, איפה שהוא גדל, הספרים שהוא למד, המורים שהוא הלך אליהם, אחרת למה אני הולך לאוניברסיטה? אני יושב בבית, אני קאנט, אני כבר, הוא כבר, זה כבר קיים אצלו.
כן.
אז היה משהו שצריך לצאת מן הכוח אל הפועל, יש משהו שהוא מתהווה.
לא יותר, לא יותר ממה שאתה מלכתחילה.
אתה יכול להתאבות, הוא אומר, עד לגבול שבו היית...
זה לא משנה, אם מוצאתי משהו מהכוח אל הפועל, יש פה מושג של התאבות. יוצא שגם הפילוסוף מאמין שיש משהו שמתהווה, הוא לא מקבל את זה כקבוע וכגמור, אחרת הוא היה לומד.
לא היה לומד? למה לא היה לומד?
כי אתה אומר, הוא כבר קאנט, אם הוא כבר קאנט, אז זהו.
אבל מה יש לו לעשות חוץ מללמוד? הוא הפילוסוף. כמו שלאיש הצבא, מה יש לו לעשות חוץ מללחם? יצא למזלי בפירמידה הזאת שאני בורג במקום מסוים. אז אני בורג במקום מסוים. אני לא יכול להיות בורג במקום אחר. זה הפילוסופיה היוונית. אני לא אומר שבזמנים המודרניים זה לא זה. כן, אקסל רוסו כבר יש לו את הספר הזה החשוב ביותר, זה נקרא. הנאום על אי שוויון בין בני האדם. דיסקורס אור אינגליטי דיזם. כן.
זאת אומרת, עצם זה שהוא...
ששמה הוא מסביר, שמה דווקא הולך לכיוון הפוך. כן? הוא מסביר שזה ההבדל בין בני האדם ובין בין החיות. כן? למשל חתול. טוב, מה אוכל חתול?
ארבע.
טוב, היום הוא אוכל הכל, אבל...
ארבע.
מה?
ארבע.
אכברים, לא יודע מה זה. אתה שם אותו על יד משהו שהוא לא אוהב. זה לא שהוא לא אוהב. שהוא לא טעם, הוא לעולם לא ירצה לטעום את זה ויעדיף למות מאשר לטעום.
זה טבוע, זה האינסטינקט.
זה מה שהוא מסביר, כן. של בני האדם, לא, להפך, הם מוכנים לאכול כל דבר, גם אם זה רעיל. וכך הוא מסביר את ההבדל. שמר האדם שואף למשהו, כאשר הבהמה או החיה לא שואפת לשום דבר, אלא היא מה שהיא. ואז ככה הוא מסביר למשל את ההתפתחות התרבותית של האדם. שהאדם שלפני 3,000 שנה והאדם של היום אין לזה שום קשר מבחינה תרבותית. חתול שלפני 3,000 שנה וחתול של היום אותו דבר. לך להתווכח איתו, תביא החתול מפני
3,000 שנה. לא, אבל הוא צודק, תראה, הכלבים כמה שהם חיים איתנו, הם ממשיכים לחצות כביש ולדרס.
מי?
הכלבים, וזה לא...
כן, אבל זה תוצאה של הביות של האדם. זה משהו אחר, זה בדיוק.
לא, זאת אומרת שבראש שלו, בקוד שלו, הוא לא יכול לזהות סכנה במכוניות. אם היה התפתחות שהוא מבויד וזה, הוא היה צריך כבר לזהות שזה סכנה. הוא לא.
נכון.
זה מוזר.
מה זה מוזר?
לא, כי אתה אומר, זה חיה, יש לה
חוש. הוא כלב.
כן.
עכשיו אפשר להתווכח ולבוא להגיד האם יש פילוסופים שחושבים ככה. זה הנחת היסוד של הפילוסופיה המודרנית. זה מה שדקארט קבע. מה שהוא משמע אני קיים. אף אחד לא טען משהו אחר. זה אומר אני מה שאני. מה זה אני קיים? לא נכון שבמהלך החיים יקרו כל מיני דברים שיכול להיות שאני... ירכוש השכלה כזאת, ידיעות, ואני אעשה בזה שימוש או לא. זה לא משנה את המהות. ואם אני אומר אני כבר קיים, מרגע אפס, מרגע הלידה, זה אומר שגם אין שום דרישה מוסרית ממני. מה אומר העברי? אומר משהו אחר חלוטין. קיבלתי יש מסוים במתנה, צריך לזכות. זאת אומרת, אני מתחיל מנקודה אפס, אין זכות, ואני צריך להגיע ל-100% או לא. כל עוד לא הגעתי ל-100% אני לא מה שאני.
אבל גם אני נקבעתי כמו פילוסוף בהתחלה ללמי.
עכשיו
אני צריך רק לעבור
כדי
להגיע לזה.
כן, זה הסיפור.
אבל זה אני בטוח, כלומר אני אהיה לוחם, אני אהיה לוחם.
כן. לא, אני אהיה לוחם, לא אני אהיה לוחם.
צריך לדאוג להיות, להגיע לזה.
לא, לוחם או לא זה כבר השפיעה החופשית. זה לא קבוע כי אני שייך איזשהו פרמידה כבוד, וזה הפיסה...
יש את האדם של מחשבת עבודה מבחינה מוסרית, ככה אני חושב.
הסיפור החסידי המפורסם של רבי זושה.
לא
ישאלו אותי למה לא הייתי משה רבנו, אלא ישאלו אותי למה לא הייתי זושה. זאת אומרת שאתה לא זושה. למה אתה לא? כי אתה בדרך להיות. יכול להיות שבדרך אתה טועה והפך להיות משה רבנו, בסדר, השאלה אם... כן, אבל אתה לא זושה. קאנט לא יחשוב ככה. קאנט יבוא ויגיד, אני קאנט. אז אני כאן בצעירותי, אני כאן בזה, ואני כאן בזה, לכן אני לא צריך אפילו לצאת מהספרייה בקניגסברג, כי העולם מסביב לא מעניין אותי. אני כבר.
או מהישיבה.
אותו דבר. אותו דבר. והמאמץ הזה, וזה החידוש שבעיקר של הרמח"ל כאן, כן? זה מאמץ מוסרי.
זאת אומרת שלדעתנו, כולם נולדו אותו דבר.
לא. כל אחד נולד עם הנשמה שלו.
שהיא?
שהיא שונה אצל כל אחד.
כל אחד נולד עם הייחודיות שלו. והשאלה אם הוא יביא, יוציא לפועל את הייחודיות שלו. אבל הייחודיות שלי היא לא הייחודיות שלך.
אבל עדיין יש
לי בחירה
חופשית. זאת אומרת, אני יכול להפוך למשה רבנו, אתה אומר.
כן.
זה מה שאמרת.
כן, אבל לא כדאי, אבל לפי רבי זושה לא כדאי. כי אם אתה, שוב, הוא משה רבנו, מה זה עוזר? היה כבר אחד כזה. זאת אומרת, רוצים להתקדם. בסדר, לא, זו תפיסה אחרת, מה לעשות? כן, למה צריך להתקדם? כי צריך באמת להתקדם. תחזור על מה שהיה, זה בזבוז זמן. טוב.
לא, בסופו של דבר גם מכל את התבונה הטהורה וכל המושגים היפים האלה,
כן.
כשאתה קורא את האמירות של לגבי היהודים, אז אתה שואל מה זה הפילוסופיה הזאת?
טוב, זה אתה יכול להגיד כמעט לגבי כל פילוסוף. כן.
לא, אבל זה רק מחדד את הנקודה שבסוף באמת זה נבחן בנקודה המוסרית. זאת אומרת, זה יפה מבחינה תיאורי לדבר על זה. אתה רואה שבמציאות, מבחינה מוסרית, זה לא בא לידי ביטוי.
כן, מסכים איתך. זה לא משנה שהניתוח הוא מבריק.
לא יודע.
לא, אפשר להיות רשם מרושע ומבריק.
להיות מבריק.
זה בדיוק, זה הבעיה. כן, זה הבעיה, אבל הניתוח כשלעצמו הוא מבריק. זה שהוא לא נכון, זה סיפור אחר, אבל הוא מבריק. טוב. עמדת חכמי הקבלה שונה. העולם אינו כבר, הוא מתהווה. גם האדם מתהווה, הוא אינו, הוא נמצא. ויש הבדל בין להיות ובין להימצא. כאן צריך ממש לדייק במילים, כי אחרת לא מבינים. כן? הוא נמצא. כשאני אומר אני נמצא, זה לא אומר שאני קיים. כן?
אז נמצא זה נוכחות פיזית?
לא, במובן הפילוסופי של המילה. אקזיסטה. כן. לא, לטר היא לאקזיסטנס. לא, לא לסנס, לטר.
לטר
זה
לסנס.
אתה נמצא. אתה נמצא
פיזית. אני נמצא, אני לא קיים.
קיים זה אחרי שהשגת את
הישר.
כן.
לא בתיאוריה.
התיאוריה הזאת של הקבלה,
מה זה תיאוריה? זה לא תיאוריה, זה המציאות. המציאות אינה העולם האמיתי. עכשיו שימו לב. המציאות אינה העולם האמיתי. אבל העולם הזה הוא מציאותי. ובו אנו חיים, אולם הוא אינו אמת. העולם האמיתי הוא עולם הבא. הבא מתהווה מתוך העולם הזה החולף. חוקות הטבע אינן חוקות אפריוריות. הן תוצאות מן ההכרח. קיבוע מצב העולם הנברא בסוף היום השישי כדי שאדם יהיה חופשי לפעול, כדי שאדם יוכל בבוא העת לעמוד פנים מול פנים מול בורו ולומר גם אני, גם הוא, אני. זאת אומרת שכרגע המצב הוא שרק הבורא יכול להגיד אני.
העולם הזה
הוא
אשליה.
הוא? הוא אשליה. לא, הוא לא אשליה.
הוא
מציאותי, הוא מציאותי, זה מה שהוא אמר.
הוא אומר הוא מציאותי, אבל...
הוא מציאותי. העולם הזה הוא מציאותי.
משהו
שהשליה, אין לו ממשות,
הוא
אומר הוא
מציאותי, והוא מוביל
לעולם האמיתי. אז יש לו קיימות,
הוא
לא יכול להגיד
שהוא אשליה. דרך העולם הזה אתה יכול
להשיג
את העולם הבא שלך.
לא, לא, לא רק אתה יכול.
אתה צריך.
זה המקום היחיד בו אתה יכול, זה לא שבא לך או לא בא לך.
שזה מבטל את הנושא של
אשליה. זה בוודאי שזה מבטל את הנושא של אשליה. אבל צריך לדייק במילים כאן. יש מציאות ויש אמת. טוב, אחר כך יש שאלה אחרת, האם המציאותית היא אמיתית או לא. והתשובה של המציאות היא גם כן, המציאותית היא אמיתית. אבל באיזה מדרגה של אמת מדברים כאן? והאפשרות לדבר על מדרגות שונות של אמת, זה רק בחוכמת הקבלה. אצל בפילוסופיה אין, יש אמת או לא. ההבחנה הזאת בין מדרגות שונות של אמת, זה, זה לא המצא, זה חידוש של, של תורת הקבלה. המציאות היא אמיתית, אבל במדרגה נמוכה. למה היא אמיתית? כי עברנו כבר כך וכך אלפי שנים של היסטוריה, ולכן קנינו זכויות מסוימות. אנחנו בדרך לעולם הבא. ולכן לעומת נקודת האפס, זה הופך להיות יותר ויותר אמיתי. אותה מציאות. השינוי שחל במציאות זה מידת האמיתיות שלה. בסדר? הכרח זה הוא פרי רצון בורא העולם, הרוצה ללא שום הכרח לברוא את האחר שלו. הכרח זה הופך את מצבנו למצב בלתי אפשרי הכרחי, כל עוד היסטוריית העולם הזה נמשכת. בלתי אפשרי הכרחי, אולם זמני, משום שהעולם הזה הוא זמני. בהפיכתו לעולם הבא הוא נעלם, ואימו הסתירה בין הכרתנו ובין תחושתנו הקיומית. אה, זהו, הגענו לנקודה. זאת אומרת, התחושה הזאת היא מלווה אותנו כל עוד אנחנו במהלך ההיסטוריה של ימי העולם הזה. היא מובנית. עכשיו תחושה, מבחינת תחושה. אל, אתה לא צריך להילחם נגד הדבר. זו התחושה הנכונה, הבריאה. אם אני מכיר את עצמי כבריאה, ככה אני צריך לחוש. ככה אני צריך לחוש. טוב.
וכל זה ישתנה בעולם האמיתי.
בעולם הבא. כן. כן. זה המשמעות, זה ההבדל בין העולם הזה ובין העולם הבא. טוב. קיימת שאיפה עמוקה ביותר לחופש, מעבר לחופש הבחיר. כאן זה כבר הופך להיות יותר מסובך. למה? כי שהיא רק החופש לבחור בין חלופות נתונות. מה זה חופש הבחירה? יש מולי שתי חלופות.
אז בחרתי.
מי המציא את החלופות האלה? מישהו אחר, לא אני. לכן זה לא חופש אמיתי. כי החופש האמיתי זה להמציא את החלופות. וזה מה שקשה להבין, איך יכול להיות? אבל זה מה שהבורא עושה. הוא שם לפני האדם שתי חלופות. א', אדם, אתה רוצה להיות אדם הראשון, ב', אתה רוצה להיות הנחש. תבחר. אבל אני לא יכול לבחור משהו אחר. אני לא יכול לבוא להגיד לא א' ולא ב', אלא ג'. כי אין בכוחי להמציא את ג'. אומר מה ניתו כאן, זה גם מה שהרב קוק אומר אחרי שנבין את הדברים של הרב קוק. יש מדרגה כזאת שאני יכול להמציא א' ב' ג' ד' מה שאני רוצה. זה החופש האמיתי. כן? טוב. כאשר אנחנו אומרים, כאשר אנחנו כי יש לאדם בחירה חופשית, אנחנו מתכוונים לומר שאדם יכול לבחור בין חלופות המוצאות לו מבחוץ. אדם יכול לבחור בין הטוב לרע, אולם הוא אינו יכול לקבוע מהו הטוב ומהו הרע. למרות שזה אגב מה שהאדם מנסה לעשות במהלך כל ההיסטוריה. זה מה שהאדם הראשון רצה לעשות. אגב, אומרים את זה לשלילה, אבל להפך.
להפך,
זה הגדולה של אדם הראשון, הוא הבין בדיוק מי הוא יכול להיות. הרי מה הוא אומר? כל זה זה על הפסוק של ממנו לדעת טוב ורע, כן? שמפרשים את זה בצורה עקומה בדרך כלל, שכאילו קרה מה שקרה שם, כן? איפה זה הפסוק הזה? בפרק ג' פסוק כ' ב' ויאמר השם, השם אלוהים אין האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע ואתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם. אז הרמב״ם שם כבר אומר מה זה לדעת
מתוך עצמו
ממנו לדעת טוב ורע, שהאדם הראשון ביקש לקבוע לא רק את סדר הערכים אלא הערכים עצמם, ולכן הוא נקרא הוא ההומניסט הראשון. כן? זה שלילי או זה חיובי? מה? הכלל אומרים זה שלילי, לא? מה פתאום? הוא מרד, הוא מין, הוא אפיקוירוס, כן? לא, לפי ההבנה הזאת, הוא הבין בדיוק מה היכולת שלו האמיתית. ממנו לדעת טוב ורע, זה אומר אני יכול להיות כמו הבורא שקובע. כן. איפה הטעות? כי יש טעות בכל זאת. להיות כבורא.
לא?
כן.
טעות היא בעצם ההבנה שהוא חושב שהוא יכול לקבוע את הערכים המוסריים.
למה לא?
תסתכל על ההיסטוריה האנושית.
למה לא?
זה בדיוק מה שקרה. למה נתנה בתקופה אחרי זה תורה? כי לא הצליחו לקבוע את הערכים המוסריים.
לא נכון.
צריך לבוא תורה חיצוני שתגיד.
לא נכון.
זאת האמת.
לא. לא נכון. לא נכון. תמיד מניתור בא וחזר ואמר שלהמציא תורה שהיא כולה תורת מידת הדין, אין שום בעיה לאדם לעשות את זה, ואותו דבר לגבי תורה שהיא תהיה כולה מידת החסד. הבעיה זה לאחד את כל הערכים כי הם סותרים. זה אין בכוחו של האדם. אבל להמציא את הערכים של עצמם, מה הבעיה? הוא יכול. מה שהוא לא יכול זה לאחד. בשביל זה הוא צריך תורה. כל השאר זה רק תלוי בעבודה שלו. אני רוצה להמציא חוק שהוא כולו צדק חברתי. מה מונע ממני? שום דבר, היה כזה. לא, קומוניזם. היה. למה זה לא עבד? כי היה חסר הצד השני. להמציא חוק שהוא כולו חסד. יש דבר כזה, עצמות. למה זה לא עובד? כי תמיד חסר הצד השני. האיחוד בין שני הצדדים זה מה שדורש גילוי מן השמיים. אבל לדעת שזה ערך, זה ערך, זה ערך, זה ערך, שלום, זה לא ערך. כן? זה ערך. חסר הצד השני. לכן זה תמיד הבעיה. אבל הטעות של האדם זה לבוא כאשר הוא עושה את הדבר הזה להגיד אני כמו הבורא. היה אחד כזה גם כן שחשב ש... או לפחות הבן שלו משהו מהסגנון הזה, כן? לא, הבורא זה הבורא, אתה הנברא. כן נברא, אתה צריך להגיע למדרגה מסוימת של חופש, לא רק של חופש הבחירה, וכלפי העולמות התחתונים אתה תהיה המלך. כן, זה צריך, זה אמרתי, זה כאן יש פסקה לא פשוטה בכלל. כן, האדם יכול לבחור בין הטוב לרע, הוא לא יכול לקבוע מהו הטוב ומהו הרע. הערכים חיצוניים לא. זה מה שהאדם הראשון לא רצה לקבל. זה שאני יכול לגלות את הערכים, זה לא אומר שאני יכול להמציא אותם. והאדם אמר, אני גם מסוגל להמציא. זה הטעות של ההומניזם. ההומניסט בא ואומר, אני אמציא ערכים מסוימים. במקום לבוא ולהגיד, אני אכיר בזה שאותם ערכים הם חיצוניים, ואני אעשה את הכל כדי ליישם אותם, הוא אומר, לא, אני אמציא. זאת הטעות. כן? כך היא דעת התורה. איני יכול לעשות שחסד יהיה חסד. אני יכול לבחור לממש ערך זה בהתנהגותי או לא. זה כל הסיפור כאן. ברגע שאני בא ואומר, אני אמציא הגדרה של חסד, יתברר בסוף ש... אתה קורא לזה חסד, אבל זה לא, זה רישות. הרב מדבר על מדרגת אחרת לחלוטין של חופש, החופש הזה המוחלט הוא רצונו של הבורא. כן? החופש שבמושג האלוקי. נחזור אחורה לדברי הרב קוק. שהוא מדבר שם, החופש המוחלט מצד מקור ההוויה, החופש שבמושג האלוקי. החופש המוחלט. זאת אומרת, בלי התניות, בלי שום דבר. ולפי דברי הרב קוק כאן, ומה שמעניין הוא מסביר, יש דבר כזה אצל האדם, יכול להיות דבר כזה. כן? חופש שבמושג אינו בא לציין את חופש היחסי, חופש הבחירה, אלא את החופש של הבורא עצמו. אולי אצל האומנים ניתן למצוא משהו קצת דומה. כשמישהו ממציא משהו, מאיפה זה בא? זה לא שהוא בחר בין חלופות.
נצר משהו שלא...
מה?
נצר משהו שלא...
בסדר, אבל זה קצת. זה לא ש... זה לא הדבר. כן? האם יש צורך להרוס את השלב הקודם של הבחירה החופשית כדי להגיע לחופש המוחלט? תשובה. יש הבדל בין חיי החומר ובין חיי הרוח. בחיי הרוח קיים זיכרון. כדי לעשות משהו חדש בחיי החומר, יש להרוס את מה שהיה קודם. אולם בחיי הרוח אין זה נחוץ. אפשר לשמור את הצורות הישנות בזיכרון. השכל אינו יכול להרוס את מה שהיה קודם כדי להתקדם. עניין זה קשור גם להבדל הקיים בין שני מושגים, החידוש והשינוי, בכתבי הרב. השינוי מחייב הריסה, ביטול מה שקדם, כדי שיופיע משהו אחר. אולם כאשר הורסים את מה שקדם, חייבים שוב להתחיל מאפס משום שלא נשאר כלום. לא כך החידוש. הרב קוק היה רגיל לומר שהישן יתחדש והחדש יתקדש. הרב אשלג הדגיש שהשכל משנה צורותיו, אולם הוא אינו הורס את מה שקדם. ביותו חופשי יש לאדם שתי אופציות. להישאר אדם במשמעות של קו היושר, או לבטל את ייחודיותו ולהסתפק בלהיות רק דברה טבעי, המכונה על ידי התורה נחש. הנחש מתואר בתחילת חומש בראשית כחי בעל חוכמה המכונה אורמה. הוא היה מדבר, נביא, משום שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו. הוא היה זקוף קומה והיה מזדבק פנים כנגד פנים. כל אלו לכאורה תכונותיו של האדם. לכן נשאלת השאלה, איזה מין בריאה הוא הנחש הזה? תשובתי היא שהוא מה שאנחנו מכנים בתרבות המודרנית, אדם שהחליט להיות נברא טבעי בלבד. ההסתפקות הזו, הוויתור על ייחודיותו, מביאים בסופו של דבר לידי אכזריות. אבל זה ההיסטוריה של אדם, או זה או זה. האדם המסתפק להיות אדם טבעי הופך להיות אכזרי. האלימות הולכת יחד עם מושג שאינו קיים כלל וכלל בעברית, מושג הסקרום. העברית מכירה את הקטגוריה של הקדושה. למעשה שייכת הקדושה לקו היושר ולא לעיגולים. כאשר לוקחים את הקדושה ומעבירים אותה לצד העיגולים, מופיע הסקרום ואיתו הפגניזם.
להסביר.
מה?
להסביר
מה? זה המעבר מהאדם הראשון לנחש. העיגולים זה הטבע. בטבע יש כוחות. הטבע הוא אכזרי. החזק אוכל את החלש. זה הטבע. איפה המוסר?
אכזרי זה אתה, מי קובע? החיה שאוכלת... היא לא חושבת שזה
אכזרי? היא לא צריכה לחשוב בכלל, יש לה אינסטינקט לחיות.
זה לא אכזרי.
אבל יש פסוק בתהילים, הכפירים שואגים לטרף. ובהמשך?
מבקשים מאל אוכלם.
ומבקשים מאל אוכלם. למה הם שואגים? כי הם לא רוצים בזה. הם רוצים את האוכל שלהם מאלה. אז בלית ברירה הם שואגים. כי הם כפופים לטבע.
הם שואגים לאל בשביל לבקש את הטבע.
מה?
הם שואגים לאל בשביל לבקש את הטבע.
לא, לא,
זה... והאל מביא את הטבע לאזור שהם
לא טרופת. אבל זה לא מה שכתוב בפסוק. מה אני אעשה? הם שואגים לטרף. אבל הרצון האמיתי שלהם זה לשבת מסודר סביב הזה, לקחת את הסכום, לקחת את הסכום ולאכול כמו בן אדם.
זה לא מה שכתוב, זה ההסבר
שלך. זה כן.
זה ההסבר שלך.
לא, זה לא שלי, זה לא שלי. זה הפשט העמוק של הפסוק.
הפשט הוא שהם שואגים כדי לקבל מהקדוש ברוך הוא את הטרף.
לא.
הם שואגים
לטרף. אין להם קשר עם הקדוש ברוך הוא. מה? אין להם.
מבקשים להם תורה.
לא. לא, 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 ממש לא.
זה דיון אחר.
ממש לא. לא, לא. זה פשט הפסוק. לכן כאשר אתה מסתפק בצד הטבעי, נשאר לך רק האלימות והאכזריות.
רק האדם הורג בשביל להרוג.
לא.
הורגת רק בשביל לאכול.
לא. לא. לא.
ברור.
לא. לדיון ארוך מאוד בתחילת בבא קמא בגמרא. מה שנכון שהאדם אכן מסוגל והוא מועד בין ער ובין ישן. כן? ככה בגמרא שם. כן? זאת אומרת, הוא לא יכול לטעון ש... בסדר. מה עם החיות? אם הבהמה הורסת את הכד בדרך לצאת לשדה כי היא ממהרת, כי היא רעבה,
כדרך הילוכה, לא?
אז כדרך הילוכה, זה פתור, בסדר? אבל אומרת הגמרא שמה שראינו גם כן חיות שמתנהגות בצורה אכזרית להנעתן, ככה כתוב שמה, כן? מסקנה של הגמרא שזה תוצאה של ההשפעה של האדם, כי הוא ברגע שהוא מביית את הבהמות האלה אז הוא משפיע על ההתנהגות שלהם. ככה זו המסקנה של הגמרא שם. לכן צריך לעדן קצת את הניסוחים.
אני אומר, אם לא האדם החיה לא
עובדת שלה רוב. כי אין לה יצר טוב ואין לה יצרה, יש לה יצר החיים.
כי אין לה אכזריות.
זה אכזריות. לא, לא, זה כאשר אתה שופט את המצב הזה, אתה אומר זה אכזריות, זה הטבע, זה לא אומר שזה שלילי. צריך להוציא את הקונוטציות, כן? אבל זו התנהגות אכזרית. למה תמיד החלש צריך לאחל על ידי החזק? למה זה לא יכול להיות ההפך? זה החוק, זה אכזרי. כן? אתה מגלה את הכוחות האלה, ואז מה אתה עושה? מה עושה האדם הטבעי? אומר, אני צריך איכשהו... או לרצות את הכוחות האלה, כן? זה הפגניזם. זה מה שאומר כאן. ואז מופיע המושג כזה שלא קיים בעברית, הסקרום הזה של, של הרומאים. של כל העמים הברברים שהיו באותה האליליות הזאת, כן? קדושה, כשזה בצד השני, אתה מדבר על קודם כל מוסריות. זה ההבדל כאן. אז כאן הוא אומר דבר חשוב מאוד. יש הנחיה מלימודית פדגוגית מפורשת חשובה ביותר אצל המקובלים. לא מתחילים את הלימוד בצד העיגולים אלא בצד של קו היושר. אז ורק אז אפשר ללמוד את צד העיגולים. למה הוא מתכוון כאן?
המדע ולימוד המדע.
לא, לא, לא. יש שני ספרים, ספרי יסוד. אחד זה פרדס רימונים של הרמ"ג והשני זה העץ חיים. איך מתחילים ללמוד?
אז
מתחילים עם העץ חיים, לפני שעוברים לפרדס. מי שמתחיל ללמוד קודם כל את הפרדס, לעולם לא יגיע לעץ חיים.
אדם היה מתחיל מעץ החיים, אז הוא לא...
כן, טוב,
בסדר. הוא בחר
בעץ הדת. כן.
אפשר לעשות הגבלה.
כי... לפרדס יש הדגשה של הצד של העיגולים. וכאשר מתחילים מהצד של העיגולים, קשה מאוד. לצאת משם. אז אפשר לדבר במונחים של מדע או של תורה, כן. איך יוצאים מהתחושה של שלמות, של יופי, של איזושהי משוואה שמתארת עולם ומלואו? נשאבים לתוך זה. אז קשה מאוד לצאת משם. השלמות שמתגלה תוך כדי הגילוי הזה, לא, תופסת את האדם.
זה הסיפור של ארבע רבנים שנכנסו
לפרדס,
רק אחד
יצא,
בסדר?
לא בהכרח. לא בהכרח, אבל יש סכנות בדרך, כן. יש סכנות. וצריך להיות מודעים לסכנות האלה. כן. זה מה שאומר כאן. מי שמתחיל ללמוד קודם כל את צד העיגולים, לעולם לא יגיע לקו היושר. המופע הבולט ביותר של התופעה של פוטר מיליין זו, היא השיטה הסטרוקטורליסטית שאינה מסוגלת להבין מהו קו היושר. כשאני מגלה משהו, איזושהי סטרוקטורה כזה, מבנה כזה שמסביר את דברים, מה שהסטרוקטורליסטים קוראים דקדוק, כן. קובל אותי. מה אני צריך מעבר לזה? שום דבר. לכאורה. אבל הסטרוקטורה הזאת זה לא מישהו, זה משהו. אבל מה שקורה אז, שאני לא אשאל יותר את עצמי מי המציא את הסטרוקטורה הזאת. תראה, זה חשוב. עוצמתו של עולם העיגולים כה חזקה, עד שהיא מונעת מן השכל להגיע לאור של קו היושר. צריך לגלות קודם כל את התקווה, לפני שמטפלים בצורות הייאוש. כאשר מתחילים לגלות את העולם דרך המבנים הבלתי פרסונליים שלו, לא נותר מקום לצד הפרסונלי לנפש האדם. אמרנו שצד העיגולים של הספירות דעיגולים הוא בן חלוף, והוא קיים כל עוד לא הגיע צד היושר ליהודו. צורת החיים, המורפולוגיה של החיים, היא תמיד פשרה בין שני כתבים אלו, בין העיגול ובין הקו. זה קשור במקצת למה שהיו רגילים לכנות הסוד של מספר פאי, שהוא כידוע מייצג את היחס הקבוע בגיאומטריה האוקלידיאנית בין היקף המעגל לקוטרו. הפרויקט של הבורא נקרא לברוא את האחר שלו, כלומר האדם, והפרויקט של הישרות, של המוסר, של קו היושר, אחד הם. ויש מתח בכל מהלך ההיסטוריה של העולם הזה עד למימושו המוצלח של אותו פרויקט במציאות, בין צד העיגולים לצד היושר, בין חופש האדם לדטרמיניזם המוחלט של הטבע. זה מסכם את הדברים. שאלות? לא, לא, נראה את זה בשבוע הבא, אבל טוב. אז נסתפק בזה היום. הולכים לך.
אוקיי, בתחומים.
מה?
הרבה סרטה של...
כן. כן. כן.